נתחיל, נמשיך. איפה אנחנו? תזכירו לי, הוא במסכת סוטה? בתחילת ההגדה. ובמסכת סוטה אמר רב יהודה ברדר, רב חייא כולה עוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת, שנאמר כי עם בציון יושב בירושלים בכל לא תבכה, חנון יוחנך לכל זעקיך, וכתיב בתרי ונתן לכם השם, לחם צר ומים לחץ. רב אחא בר חנינא אומר, אין הפרגוד ננעל לפניו, שנאמר ולא יכנף, לא יכנף עוד מורך. זה המשך הפסוק, ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ, ולא יכנף, לא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. אתם רואים, זה ההמשך. אבל בא הוא אומר, אף זוכה לקבל פני השכינה, שנאמר, והיו עיניך רואות את מורך. יפה. המושגים שצריכים להבין אותם כאן, שימו לב לדברים, זה הפרגוד, נכון? זה הגילוי של השכינה, וטוב, זה מושגים עקביים. למה אני אומר לכם את זה? כדי שתשימו לב למקומות אחרים, שהדברים האלה מופיעים, שמעתי מאחורי הפרגוד, וכן הלאה וכן הלאה. יפה. אומר הרב, כבר התבהר עניין התפילה, כאשר השם יתברך קרוב אל האדם, אז בקשתו נעשה. וכתיבו מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, וגומר בכל קוראינו אליו. ואין לך קרוב אל השם יתברך כמו מי שלמד את תורה מתוך הדוחק, שגובר בכוח על הגשמי ודבק בשכלי. כי אין לך דבר שמקרב את האדם אל השם יתברך יותר, רק כאשר אדם פורש מן הגשמי. ולכך מי שהוא עוסק בתורה מתוך הדוחק, סליחה, שדבר זה מורה שאין מונע לו מצרכיו הגשמיים, ואם כן האדם הזה שכלי גמור. ולכן תפילתו נשמעת, כי השם יתברך קרוב אליו לגמרי, כאשר בזרוע ובכוחו, מושל על הגשמי ונוחש על הדוחק. שוב פעם מילת המפתח. ברגע שהאדם לומד תורה מתוך דוחק, עכשיו הדוחק הזה, תרחיבו אותו. זה לא רק הדוחק, נכון, כמובן, הדוחק הקלאסי הוא דוחק פרנסת, דוחק של פרנסה, דוחק של צרכים גשמיים. אבל דוחק יכול להיות בהמון המון מקומות בחיים. ברגע שהאדם מגיע למקום של ממשלה, ברגע שבן אדם מגביר את היסוד השכלי ולומד תורה, כן, אז הוא, במילים אחרות, האישיות שלו נמצאת. עוד פעם, זה נקודת המפתח שאנחנו חוזרים אליה. זה שהקדוש ברוך הוא שומע אל האדם, כי משהו באישיות של האדם התחולל. עכשיו אתה אדם אחר. אתה במהותך, בפנימיותך, נמצא קרוב אל השם. שימו לב, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם. בכמה וריאציות אנחנו כבר מדברים על זה. בפרק הקודם דיברנו על מי שנמשך אחרי התאווה. כל הזמן יש כאן קשר בין התורה השכלית שאתה לומד לבין המקום הפנימי. הדחפים שלך, הנטיות שלך, ההימשכות אחר דבר זה או אחר דבר אחר, הם ביטויים לאישיות. ברגע שהאישיות שלך היא אישיות אחרת, אז גם כן התפילה נענית, וזה כאן מזכיר לנו את השאלה הידועה שמובד בראשונים, דיברנו עליה כבר פעם, אפילו כמה פעמים, איך הקדוש ברוך הוא עונה לתפילות של האדם, הרי ברגע שהוא עונה לתפילה, אז מתחולל שינוי. התשובה היא שהשינוי הוא לא באלוקות, אלא באדם. ברגע שאדם משתנה, אז הוא עולה למקום שהגזרה היא לא רלוונטית. עוד אוקיי. ברגע שבן אדם משתנה, הגזרה היא כבר לא רלוונטית לגביו. הגזרה היא רלוונטית למי שנמצא במקום מסוים. בעומק זאת מסירות נפש. אבל טוב, אנחנו כבר נרחיב את העניין.
וגם הכוונה בתור הראשון של רבי נחמן?
שמה? תורה ותפילות? לעשות מהתורות תפילות?
לא.
על איזה תורה אתה מדבר?
הראשונה. חן, מדבר על חן.
כן, זה לעשות מהתורות תפילות וכל הדברים האלה. זה נכון, זהו, זה גם, ואחר כך גם לעשות מהתורה תפילה ומהתפילה תורה,
התורה מתקבלים כל התפילות,
כן. אבל זה יכול להיות, זה מעניין, אני לא אתייח אותך, אני לא חשבתי בהקשר הזה, צריך להתבונן, אבל שם זה עוד מוכב לעוד מקומות מסוימים. בוסיף רבך לומר שאין הפרגות ננעל לפניו, רצונו לומר כי החומר הוא מסך המבדיל בין השם יתברך ובין האדם הגשמי. וכאשר גובר על הגשמי ודבק בשכלי, וזה כאשר לומד תורה מתוך הדוחק, אז אין כאן מסך מבדיל כלל. המסך הזה זה לא רק מסך משלי. גם כן בעולם הפנימי יש ביטוי, יש איזה ביטוי שנקרא מסך, לא ניכנס אליו, כן? זה, הביטוי עובר מסך. כשמדברים במונחים קבליים, הכוונה קצת לדברים אחרים. אמרתי לכם, כשחזקאל אמר, וואי, איזה חשמל יפה, אז הוא לא בדיוק דיבר על
ברקים.
אני לא יודע בדיוק. אז אותו דבר כאן, הביטוי שלו בעולם הזה, זה שיש לך מקום גשמי, שמונע ממך לעלות, לעבור את החיץ למקום הרוחני. אתה נמצא במקום של נפרד, במקום יותר חשוך. קשה לך לעבור את החיץ כדי להגיע למקום השכלי, הנקי, הבהיר. ברגע שבן אדם, עוד פעם, שימו לב, בפעולה מודעת, על ידי פעולה, על ידי מאמץ מודע, מחולל, עוד פעם, וזה תמיד קשור לעולם המעשי, עושה מעשה ומחולל תמורה, שינוי באישיות שלו, ואז ממילא גם אין הפרגוד ננעל לפניו.
כלומר, זה לא שנת הדברים, זה המחיצות, וזה מה שתמיד דברים בפורים, לעשות את המחיצות, זה אותה משמעות?
תלוי, המילה במובן מסוים כן. במובן מסוים, כי גם אם זה לא בדיוק על המקום המדויק, תמיד הביטויים האלה הם ביטויים יחסיים. יש איזו מחיצה מסוימת שקיימת באדם, שהוא נמצא כביכול מחוץ למשהו פנימי. אני רוצה רגע שתבינו לאיפה הדברים אני חותר. שימו לב שהרבה פעמים, לא נרחיב את הדיבור, אבל יש המון המון מושגים של יציאה ממקום פנימי החוצה, שזה כאילו המקום הקיומי של האדם. כל העולם הוא כביכול משהו שיצא החוצה ממקום הרמוני למקום נפרד. הוא עולם חשוך, הוא עולם מוגבל. איך אנחנו רואים את זה? מה הפסוק הראשון בראשית? ברא. מה זה ברא? ברא, כותבו הקדמונים, ברא זה החוצה, זה חוץ. מלבר ומלגב. כן, גם בערבית זה ככה. אתלא ברא, זה צא החוצה. המושג של ברא, עכשיו אני כבר מבלבל את כל השפות. המושג של ברא או בריאה בעומק שלו, זה כביכול כבר היציאה החוצה מהמקום היותר הרמוני, שכביכול הכל נמצא אצל האלוקות. שימו לב, זה שני המושגים שאתם כבר שומעים את האצילות והבריאה. יש את המקום שהכל הרמוני עם האלוקות. אין מסכים. ויש מקום שזה כבר בחוץ. אתה נמצא מעבר למסך. זה גם הסיפור של הגירוש של האדם החוצה. יש איזה מין מסך, זה לא רק איזה משלים. באמת יש איזה, המקום שאתה, האדם נמצא בתוכו, יוצר איזה חיץ לראייה יותר נקייה.
לא, אבל יש כאילו מחיצות שזה בינך לבין עצמך, בינך לבין הקדוש ברוך הוא.
זה גם נכון. כי ככל שהיסוד הפנימי פחות בא לידי ביטוי, אז היסוד החיצוני, או היסוד המפריד בא לידי ביטוי. אני רוצה רגע לגמור כמה שורות, אמרת פה נקודה עצומה ואני רוצה רגע להרחיב אותה, אבל רק כדי להגיע לתחנה. והוסיף רווחה לומר שאינה פרגות אינה לפניו, רצונו לומר כי החומר הוא מסך המבדיל בין השם יתברך ובין האדם הגשמי. וכאשר גובר על הגשמי, כן, החומר הוא כוח שלפעמים מפריע, הוא יוצר מסך. העבודה או החוכמה היא לגבור עליו. חומר בחילוף אותיות... יפה מאוד, חמור, אני ורוכב.
למה למשל אומרים שהמשיח ירכב על חמור?
בדיוק.
למה דווקא על חמור ולא על המאזדה שלו? כי חמור, כי רוכב מעל חומר.
בדיוק. זה כל החמורים שאתה שומע עליהם, כאילו החמור של אברהם, זה, ואתה נותן להם ייחוס, זה אותו חמור, והחמור של משה, מה אתה רוצה? כאן זה הביטוי למיקוד בכוח החומרי, הרכיבה על החמור. אגב, ספר מלחמות השם לרבי אברהם בן הרמב״ם, הספר שנכתב בעקבות זה שהתפלמסו עם הרמב״ם, היסוד של העני ורוכב על החמור, הוא לומד אותו גם כן בזיקה למה שנאמר סעודה של לוויתן. לא ניכנס רגע לכל הסיפור עם סעודה של לוויתן, זה כפשוטו, לא כפשוטו, זה גם כן מתאים לעם ישראל, תהיה סעודה של לוויתן, יאללה, בוא, תביא את השיפודים. אז יש כאלה שמסבירים את זה, צריך להבין מה היסוד. אחד הדברים שהרבי אברהם בן הרמב״ם מסביר, זה שהים הוא מייצג את יסוד התאווה. התאווה היא הביטוי לחומר. זה עוד פעם חזרנו לקדושה וקדשה. שההפך מקדושה, ממובדלות, מייעוד, זה זנות. זה ההתפזרות, זה השקיעה בתוך עולם החומר. סליחה?
ים זה גם תורה שיורדת כמו ענבה מפזרת.
מדהים. אז זה מראה את הסיכון והסיכוי בבת אחד. מקדש עמו ישראל או לא תהיה קדשה. יפה מאוד, מדהים. אבל מה אם מייצגים את יסוד התאווה? כן, ואוי, זה מדהים. אז זה מה שנאמר עליה, אשת אהבים ויעלת חן. זה כאילו, אם אתה הולך למים במובן השלילי, זה התאווה. אם אתה הולך למים במובן הנכון והעמוק, אז זה אשת אהבים ויעלת חן, על התורה נאמר. אבל, יפה מאוד, זה ככה, אפשר לשים אוסי, חידוש שלך. אני לקח אהב. אבל בקיצור לענייננו, השחיטה של הלוויתן זה הביטוי לחיה הגדולה שנמצאת במים. לכוחות התאווה הכי עצומים שקיימים בעולם, גם הם נשחטים. אבל אני רוצה רגע לחזור למה שרוני אמר, אז רק דקה, נגמור פה. וכאשר גובר על הגשמי ודבק בשכלי, וזה כאשר לומד תורה מתוך הדוחק, אז אין כאן מסך מבדיל כלל. כי כבר התבהר כי הגשמי הוא המסך המבדיל בין השם יתברך ובין האדם. כאשר התבהר זה בכמה מקומות, וזה שאמר שאין הפרגוד נינה לפניו. והוסיף רבי אבא, הוא לומר שזוכר ומקבל פני השכינה לגמרי להיות במחיצת הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא שכלי לגמרי, שזה כבר דרגה יותר עליונה, יותר מעודנת, יותר נקייה. זה לא רק שהחומר לא מפריע לך, זה לא רק הערה על דרך השלילה, אלא יש כאן ניקוד על דרך החיוב. גם זוכה להגביל פני שכינה, זוכה להיות מחובר לאותם תכנים עליונים. בהקשר הזה, הרבה פעמים אדם, כשלא מחובר לנקודה השורשית העמוקה שלו, הוא חי בעולם של מה? של חלקים. זה דבר שצריך להבין אותו, כי זה עוד פעם חזרנו ליום הקדוש, כי קדוש היום לאלוקנו ראש השנה. כדי להבין את היום הזה, כדי להתחבר למקום העמוק הזה, צריך להיות עבודה של ביטול מאוד גדולה. אני רגע טיפה נסחף, כי בכל זאת צריך להגיד, אני אומר את זה לעצמי, דרך אגב, וככה, להתחזק לקראת ראש השנה. העבודה בראש השנה היא עבודה של ביטול, קבלת מלכות השם בעולם. המלכות, אפילו גם כן בתיאור הפנימי שלה, כי נגיד ככוח רוחני, כספירה, שתקראו לזה, זה תמיד ביטוי דלת מגרמה כלום. זאת אותה מידה שאין מתוכה שום דבר, שזה בחינת הים. בחינת יהודה, בחינת חלת, בחינת באר, לא חסר מילים נלוות לדבר הזה. כל דבר שהוא ביטוי לכלי שמקבל לתוכו, הוא ביטוי לאותה תכונה. היכולת לפנות את הכל כדי להתחבר לאחדות העליונה. לדבר המאחד הגדול ביותר. אני אפילו עוד לא מתחיל להתעסק עם הפרטים, ודאי שאני עסוק בתשובה, ואני צריך לקבל תשובה, ולפי הארי כתוב, שכשאדם מתעורר לבחייה ביום ראש השנה, זה סימן בשמיים שמרחמים עליו, ואומרים לו, חביבי, עכשיו אנחנו דנים בעניינך, בית המשפט. כאילו, כשבן אדם מתעורר לבחייה, אז הארי כותב, זה מין איזה, ככה כותב יסוד ושורש העבודה בשם הארי, זה מין הערה לאדם, או מין הערה והערה, שעכשיו, כן, בדיוק, נותנים לו אופציה. תראו איזה יופי, כבר שדנים אותו זה בזמן שהוא בוכה. אנחנו תכף נדבר על הבחייה, שבחייה זה ביטוי להיעדר למשהו שאתה, משהו לחלל שנוצר בתוכך. עכשיו הבעיה היא זה שאנחנו חיים בעולם של מודע, בעולם של ראייה, שאתה שולט ופה יש ושם יש והכל וכו'. כדי להתחבר לכל הפרטים אתה חייב להגיע למקום של ביטול, שזה העבודה של עכשיו המסך, זה עולם החומר. המסך יוצר את החיץ. העולם החומרי מלמד אותך, או יוצר בך התבוננות פנימית על העולם נפרדת. תשימו לב, כשאנחנו מדברים על החומר, אנחנו לא מדברים רק על חומרנות. זה לא בן אדם שרודף אחרי תאווה. אבל, רק. אבל בן אדם ששוקע בעולם של החומר, הוא גם מתרגל לראות את המציאות מפורדת. כריבוי של פרטים. כאוסף עצום של פרטים. בדיוק דיברתי על זה עם החבר'ה משיעור א', סליחה, זו נקודה חשובה, אז אני טיפה ארחיב עליה, כי היא נקודה יסודית שתחזור. אמרנו שיש ג' אבונות חמורים, ידוע שיש ג' אבונות חמורים, נכון? בכל ירג ובל, יעבור ובל ירג. חוץ מג' אבונות חמורים, שהם ירג ובל יעבור, שהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אני אומר את זה בקיצור נמרץ. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, למה נאמר עליהם ירק ובל יעבור? משום שכל אבון אחר פוגם, לא, שלא בשעת השמד, שאז זה לא רלוונטי. כל אבון פוגע בנתיב מסוים של גילוי של קדושה. עכשיו, ברגע שזה לא פוגע בליבה, עדיין אתה בא ואומר, אתה שומר את האדם, כי אז דרך הליבה הוא יחולל מחדש את התיקון. אבל יש אבונות שהן אבונות ליבה. הן נוגעים במקום כל כך עמוק, שהבגם אצלו זה כבר לא, זה לא בגם, כן, אם כבר אפרופו מחשבים, והיו כבר דברים בגו לגבי, זה לא בגם באיזה תוכנה שאתה לא מצליח להריץ אותה, זה כאילו כל מערכת ההפעלה נהרסה. מה, ופה, והרבה הרבה יותר עמוק, זה העניין כמותי. כאילו הרסת משהו בזהות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים זה משהו שהורס בזהות של עם ישראל. יפה. מה הזהות של עם ישראל? איזה תכונות? יפה. עכשיו תראו לי את ההנגדה. מול רחמנים, נכון, שפיכות דמים. מול ביישנים, עריות. מול גומלי חסדים, מה הקשר?
הפרדה וחסד אינסופי.
יפה מאוד. אבל תפתח את זה קצת יותר. על ההפרדה אני מקבל, אבל מה זה החסד האינסופי? זה היה אמירה טרנסנדנטית מדי. זוג אותה לכלים אימננטיים.
בן אדם שרואה את הדבר הנפרד, לא רואה שום הצדקה כלשהי להעניק חסד לבן אדם מישהו אחר. ברגע שהוא רואה את עצמו כחלק, כמכלול, אז הוא מבין שמה הרכוש שלו, הוא לא שייך לו בכלל.
מדהים.
אז ממנו צריך להעביר את זה הלאה.
מדהים. כל תוספת מיותרת, וזה הדברים שכותב בדיוק הרב קוק בעיניה. היכולת לגמול חסד חייבת לבוא גמילות חסד אמיתית. לא רק חסד, שימו לב לביטוי, גמילות חסד. אתם יודעים, זוכרים את הרב אלון יאיר על זה בשעתו, לגמול חסד שזה מושג סותר מיני ובי, או שאתה נותן חסד או שאתה נותן גמול. גמול זה משהו שמגיע, חסד זה מתנה. המושג לגמול חסד מראה את המזיגה הנכונה, את האיזון. אתה נותן, אתה עושה חסד. אבל אתה בעומק מבין שהכסף שיש לך וכל הכוחות שיש לך הם מתנה. ואתה שליח. אז בפועל מה שאתה צריך לתת זה גם כן גמול. עוד פעם, זאת היא הראייה המאחדת. זאת היא הראייה גם של האבות. לכן, ולא ניכנס לזה, ההדס רומז לשלושה אבות, נכון? ההדס שניקח אותו
בסוכות.
נכון. לא בפסח. בסוכות הוא רומז לשלושה אבות. משה ואהרון בדי ערבות, מי שמכיר את הפיוט המדהים, סוכה ולולב, יוסף ללולב חמדת ללבוב, דוד להתרוק קלה כלולה. כל כלי, כל אחד מהדברים האלה הוא נתיבים. מה נאמר על זאת אומרת, ההדס מרמז על מה? על הכוח השורשי, שאין פער בין הפנים לבין החוץ. הכל במזיגה נכונה. עכשיו תראו איך זה מדהים, איך עולם ההלכה ועולם האגדה ועולם האמונה הם משיקים ומקבילים אחד לשני. כן? גם משולש.
שמרובה הרבה מאוד.
איך, איך?
שמרובה
40 מאות. מרובה? כן. שארבע צריך.
הדס, כן.
הדס משולש.
יש גם...
לגבי, אתה מדבר שם על המחלוקת, האם זה צריך להיות טפח של 5 או טפח של 4, תלכו קצת קודם לכן. מה הקלקול של העולם? איך הגמרא אומרת שם בדף למד, ב' ג', שם היא מדברת על הדס, היא אומרת, אולי זה... לא יודע מה זה היה שם, אולי זה צפצ... כן, אז זה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. ואז היא אומרת, עץ אבות שטעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת, ההדס הוא ביטוי למשהו מתוקן. תראו שם בגמרא, שטעם העץ כטעם הפרי. וזה הכוח של האבות. האבות כאילו מייצגים את המידות הנקיות. אין פער. אין מחיצה. עכשיו נמשיך.
רגע, רב, תמיד בקשר בין הנקודה של... מה הקשר בין עבודה זרה ל...
עבודה זרה, עניינה זה ההסתכלות הנפרדת על המציאות. כל עבודה זרה, כל עבודה חז ושלום שהיא זרה, שהיא מנותקת מן האלוקות, רואה את המציאות כמציאות נפרדת. מה זאת עבודה זרה? האדם לוקח כוח ומעליל אותו, עם א', כן? הוא נותן לו מימד של מקום בזמן שהוא מנתק אותו מן המכלול. הקדוש ברוך הוא נקרא, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי האלוהים. אלוהים זה כל הכוחות. הקדוש ברוך הוא מעל כל הכוחות, הוא הכוח, הוא כל הכוחות הם יוצאים ממנו, יתברך. עבודה זרה או אלוהים אחרים זה לקחת, ואמרתי לכם את זה פעם, זה גם הביטוי של עצבים, עצביהם כסף וזהב, זה משהו מעוצב. במקום לחשוב, לדעת שכל הכוחות באים מן האינסוף, אתה לוקח כוח וממקד אותו, אתה מעליל אותו. אז זה בא מאיזה מקום נפשי? ממקום של הפרדה. ממקום של ניתוק, ממקום של דין. לכן עשיו, שאותו אני מזכיר לכם, עשיו הוא אבי העבודה זרה בעולם, לא בעולם, בזהויות הלאומיות שרצות היום, שלא כמו ישמעאל, והוא בא מהכוח של יצחק, מהכוח המפריד, המנתק. עכשיו, ברגע שבן אדם בא מהמקום הזה, אז הוא גם לא רואה. ברגע שאדם לוקח כוחות מסוימים ורואה בהם נפרדים נפרדים, אז למה לא לגמול חסדים? העין שלו כבר רגילה לראות את המציאות ברמה המנותקת. אז עכשיו אני אומר, כל הדברים כאן, זה תבינו, החומר מתנגד, זה לא רק במאבק במובן הפשוט. אנחנו עושים לעצמנו חיים קלים אם אנחנו אומרים זה המאבק במובן הפשוט. הדפוס של החיים שלנו מגיע משם. למשל, אני אתן לכם דוגמה, זה הרבה פעמים נגיד שמתייחסים, איך פעם ישמע זה, אדם יכול לקרוא סיפור, לראות, אני יודע, סרט צנוע, שכולם נראים ככה, בסדר? כאילו, אתה רואה רק את העין, וגם זה אחרי עדשה. כאילו, רואה את הערווה דרך עדשה ופתרת. אבל כל האווירה הפנימית, כל האווירה יכולה להיות אווירה שסותרת את כל המהות. אתם מבינים? זה סכנה, זה עולם החומר. מה שאני מכוון לומר זה את הדבר הבא. לפעמים אנחנו מחפשים את המאבק במקום הנקודתי. ואנחנו לא מבינים שיש איזה פלטפורמה שאנחנו פועלים עליה, יש איזה מצע שגורם לנו לראות את הדברים אחרת לגמרי לא נכון. אדם מסתכל דרך משקפיים מסוימות, כאן זה משקפיים של החומר, עוד לא מגיע למאבק של תאוות, אבל עצם זה שאתה מתעסק עם חומר, אתה מתעסק עם מציאות נפרדת. עצם זה שאתה אדם ואתה נברא, אתה עסוק בעולם נפרד. בעולם של חלקים, בעולם של פרטים, בעולם של כל פעם קורה לך משהו אחר. לכן העבודה היא להתחבר אל המקור, להתחבר אל השורש.
אמרת שהמושג בריאה זה יצא ממצוא שיצא לשם.
נכון.
מה שמפריד בין ארבע עולמות זה כמות החומר, זה נקודה?
מה שמפריד בין הארבע עולמות? תראה, אז אני אגיד לך את זה, קטונתי מלומר, אבל ההבדל הוא הבדל כזה. כערכי אני אומר את זה. ההבדל בין המציאות היא, כפי מה שמתוארת, האמת היא, טוב, השאלה מאיפה להתחיל. נגיד את זה ככה. יש מקומות שיש הבדלים כמותיים, ויש מקום שיש מעבר איכותי. בתמצית אני אומר. אם אתה מדבר על המקום שכמו שהמהר"ל רמז עליו, אם אתם תשימו לב, על החוכמה הנבדלת, שאין לה שום קשר ללמטה, זה קצת קשור למושג של האצילות, שמה המעבר ממנה אל עולם הבריאה הוא מעבר איכותי. כאילו שם נמצא איזה כביכול ביטוי למסך. משם והלאה, כל המציאות הולכת תהליך של עיבוי אחר עיבוי, עיבוי אחר עיבוי. תבינו, נגיד למה הרב קוק, נגיד, מדבר על התהליך של ההתפתחות כביטוי למשהו שמבטא רז פנימי. כי המציאות היא כאילו משתלשלת. היא כולה קשורה בשרשראות אחת לשנייה. היא הולכת ומשתלשלת אחת אחרי השני. יש לה שורש, והיא יורדת ללמטה. ששימו לב, גם על ההדס. הדס, הגמרא אומרת, מאיפה יודעים שזה זה ולא עץ הזית, שהוא גם כן חופאת עליו. אז הגמרא אומרת, באינן כשרשלת. שימו לב, זה ביטויים הלכתיים מובהקים שהם בבואות מדויקות למושגים אמוניים. הכוח של האבות שממנו הכל משתלשל. ואידך פירוש הזיל גמור. בפרק כהן גדול, שקר לכן זה דורו של משה ולא יופי, זה דורו של יהושע, אשר יראת השם יתעלל, זה דורו של חזקיהו. רק תזכירו לנו, נעצור בשלוש דקות לשלוש. כן? דבר אחר, שקר לכן ולא יופי, זה דורו של חזקיהו. אשר יראת השם יתעלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אלי. אמרו לה, אבל דורו של רבי יהודה ברבי אלי, כשאת תלמידי חכמים היו מתכסים בתלית אחד, היו עסוקים בתורה. עד כאן. הפסוק הזה נדרש גם כן לגבי המון המון דברים. שקר אכן זה יוסף הצדיק. הבל היופי זה, לא, פלטי בן לייש. ישער, לא, בועז, אתה צודק. ישערת השם היא תתעלה? לא. פלטי בן לייש. וישערת השם היא, הפוך? על היא הייתה מותרת לו. נכון, ישערת השם היא תתעלה וכו'. היא הייתה פנויה ואיתו. בדיוק. ואז וילפת האיש וכו' וכו'. בקיצור, יש כאן מבנה מדורג. פירוש זה כי אין עיקר התורה כאשר האדם עוסק בתורה ויש לו כל טוב, כי דבר זה אינו חידוש כאשר הוא עוסק בתורה. כן, בסדר גמור, איש תחת גפנו ותחת נרגילתו, ככה, והוא עוסק בתורה. לפיכך, ואז האיסורים של תורה זה כאילו ההתאמנות של בחור ישיבה. כן, בסדר? לפיכך, שקר אכן זה דורו של משה, כי אכן הוא אצל הרואה בלבד. שימו לב, עוד פעם, אנחנו מגדירים כאן מושגים. חן, יופי, והמושג של יראה שמזכיר לנו הן יראת השם היא חוכמה. תשימו לב, הכל כאן צריך כאילו להתחבר אחד לשני. חן, זה אומר שיש כאן משהו שהוא אין בו יופי, אבל ההצגה שלו, או בלעז הפרזנטציה, יוצרת משהו של יופי. כי החן הוא אצל הרואה בלבד, ואפשר ויכול להיות שאינה כל כך נעה, רק שהיא נושאת חן, כי דורו של משה אף שהיו עסוקים בתורה, אין זה דבר זה שורש ועיקר, ואין זה מיטת תלמוד תורה, כי היו בנויים מסעדות וקרמים, והיה אמן להם לאכול, ולמה לא יעסקו בתורה? ודברים ארוכים שאמר מורנו ורבנו, הרב אלון בעניין הזה, כן, אתה יושב בין העננים, לחם, ולחם היום יש לנו קצת רמז למן, בטופו, ככה אומרים את זה, אתה יכול לעשות ממנו כל מה שאתה רוצה, חז ושלום, כמובן. אני אומר את זה בצחוק, אבל הרעיון הוא, הרעיון הוא זה שזה משהו שלא חלחל ליסוד הפנימי. אתם זוכרים, הוא אמר את זה בשעתו על והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. במקום שאתה מגיע למקום של התמודדות, ולא הכל נמצא בעננים, אתה צריך כבר להגיע לנקודה של התחזקות.
ודווקא תורה ניתנה דווקא דור של אוכלי המן.
או, ומה זה הביטוי? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אחד הביטויים של אוכלי המן, זה שהמן היה כולו נבלע באיברים. נכון? זה הביטוי ליכולת להגיע למקום הכי פנימי בלי הפסולת. זה אחד הפרשנויות שמסבירות את זה. כמובן שזה כתהליך, תקשיבו, בואו נגיד את זה ככה, אם הקדוש ברוך היה רוצה, זה דיברנו על מתנה, נחליאל, כל הדברים האלה, צריך לראות את הדברים במכלול. אם אתה נעצר, כאן המהר"ל בא ומדבר שקר החן והבל היופי בראייה של תהליך. אם אתה נעצר רק בדור המדבר, אז כאן זה לא אמור להיות, אז זה לא טוב. אבל בתור נקודה של התחלה, ודאי שזה צריך להתחיל מהמקום הזה. ודאי שצריכים את העננים. זה, אומרים את זה בצורה, כותבים את זה, נדמה לי גם בעל שור, כתוב את זה של הרב וולבה וכו'. אותו דבר בן אדם מתחיל ללמוד תורה. כן, זה תמיד ככה. או כל דבר חדש. ברגעים הראשונים הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר ככה מקירות ליבו, ואם לא, אז זה לפחות אליהו הנביא. שאני לא אומר את זה בזלזול, אלא הוא עם הערה מאוד מאוד גדולה. ואז מה מגיע? מגיע. מגיעים המסכים. מגיעים ההתמודדויות. וכאן הוא צריך להתחזק. ולפיכך מה שהיו עסוקים בתורה, אינו מורה על שורש אמיתת תלמוד תורה. נכון שהיה עניין לקנות את התורה במדבר, זה ראינו לפני שני פרקים, אבל בכל זאת עדיין לא הגענו לנקודת הליבה של תלמוד תורה. הבל היופי, סליחה? לא לכתחילה. זאת אומרת, המציאות שאתה נולד אליה...
הניסיון של התורה,
הייעוד של התורה זה בארץ. הייעוד שבתורה, הגילוי היותר גבוה של התורה, הוא בארץ. נדמה לי שהמהר"ל כותב את זה בהגדה של פסח על דיינו. אילו... נכון, הרי דיינו תמיד בא ואומר, היינו מסתפקים בזה. זה אומר שאתה הולך במבנה שמתפתח, לא במבנה שנסוג, נכון? זה לא שאני אומר, נגיד להבדיל, אני אומר, אם הייתי נותן לך 50 שקל, ולא הייתי נותן לך 100 שקל, דיינו. ואם הייתי נותן לך 100 שקל, ולא הייתי נותן לך 10 אגורות, דיינו. מה דיינו? אין כאן רבותה. אז אילו ציינו ממצרים, וכו' וכו', ואילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, סימן שיש איזו תוספת מעלה בתורה שנכנסת לארץ ישראל. זה משהו כבר יותר עליון, זה משהו שיותר נקנה. עכשיו כאן אנחנו מדברים על היופי, והבל היופי יפעל גב שאין היופי כמו החן, כי החן הוא אצל הרואה כמו שאמרנו. זאת אומרת, החן הוא סובייקטיבי, והיופי יש בו צעד, בוודאי הוא אצל המקבל היופי, כלומר יש בו משהו קצת יותר משיק לאובייקטיבי, בכל מקום הוא הבל, שאין כאן שורש ועיקר, גם כן, רק בדבר מה בלבד הוא, כן היופי רק מבחוץ ואין היופי בכל. יפה מאוד, אז יש לנו איך שהעין של הרואה מקבלת, יש לנו את היופי החיצוני, ועכשיו אנחנו מגיעים לליבה. ואמר, שזהו דורו של יהושע, אף על גב שלא היה להם המן, מכל מקום היו יכולים לעסוק בתורה שלהם, עושר גדול מביזת העמים, והיו להם עבדים הרבה, כן? זה גם כן בא להם קצת בלוטו. למרות שהם נלחמו, כן? הם גם כן מה שמצאו בארץ ישראל. כל כך מה שהיו עוסקים בתורה, גם זה אין מוכיח שהיו חפצים בתורה מאוד, ואין זה שורש התורה. ולכן על זה נאמר, והבל היופי. אבל דורו של חזקיהו שלא היה להם המן ולא היה להם העושר, עליהם נאמר אישה יראת השם, היא תתהלל. זה מזכיר עוד פעם, יראה וחוכמה שזה אחד. זאת הליבה. וקראה יראת השם כאשר היא עיקר הלימוד תורה יראת השם. כי יראת שמיים הוא הפך החן והיופי. כי אלו שניהם הם דבר מה בלבד, אבל יראת השם היא מעלה שהיא עיקר ושורש כל המעלות, אף לתורה.
כשהוא אומר מה זה דבר מה בלבד, מה הוא מתכוון?
זאת אומרת, זה ביטוי, אבל לא המהות. שקר החן והבל היופי. בוודאי שיש ערך לחן וליופי. אמרתי לכם, חלק מהפרשנים אומרים, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. זאת אומרת, ברגע שיש לך משהו שהוא, לפעמים זה אפילו מגעיל יותר, יש לך משהו שמבחוץ נראה יפה, ומבפנים הוא מגעיל, כן, שאתה רואה דווקא בן אדם מעונב, כן, והאפטר שייב כאילו מכה בגלי הדף כשהוא מתקרב אליך, ואז אתה שומע אותו מדבר בהתנסות, תחושת הדחייה היא פי כמה מאדם, נגיד שבסדר, נראה כאילו, בא עם חולצה פה, אני לא יודע מה כתוב לו שם, כן? למה? כי הפער הוא הרבה יותר חד, בין המקום הפנימי למקום החיצוני. זה הפער היותר קשה. לכן, טוב, לכן זה דבר שמה בכך, רק נגמור את התחנה וזה כבר בדרך. כאילו שניהם הם דבר מה בלבד, אבל יראת השם היא מעלה שעיקר ושורש כל המעלות אף לתורה, כדי כתיב ראשית חוכמה יראת השם. כמו שהתבהר בעניין היראה, שימו לב, אני לא יכול שלא לומר את זה, כמה האסלאם, כן, כדרכם, כן, הם לא רק גונבים מכוניות, הם גם גנבו פסוקים. ראשית חוכמה יראת השם, לא יודע מי מכם יודע ערבית, אבל אחד הפסוקים, אחד הדברים שהם כותבים בזה, כותבים בערבית, רס אל-חכמה מחאפת אללה. כאילו ראש החוכמה זה יראת השם. וזה מקורי לחלוטין. סתם שתדעו את זה. ודורו של חזקיהו, לא, זה מתאים לאופי של ה... של הפרא אדם, של לגנוב מהכל, גם זה. הכל, הכל הם גונבים. טוב, ודורו של חזקיהו, ודורו של חזקיהו, לפני שהיו עוסקים בתורה, שלא היה להם מחנה לזה, מה שהיו עוסקים בתורה הוא עיקר. ושומעים כשר גם חבר רב, וזה דורו של משה ויהושע, כשני הדורות היה להם מחנה לתורה. ודורו של חזקיהו, אף כי לא היה להם מחנה לתורה, מכל מקום לא היה להם חיסרון כל כך, גם כן. אבל דורו של רבי יהודה ורבי אלי היו עניים ודחוקים מאוד, והיו עוסקים בתורה, ולא היה להם מחנה לתורה. ודבר זה נקרא יראת השם, כי זה עיקר התורה. כלומר, ברגע שיש איזו מציאות שמנגדת, יש משהו שסותר את המקום. רק שנייה אחת. ברגע שיש מקום שסותר את המקום שלך, ואתה בכל זאת מתחבר אליו, כן? זה העומק.